לעניין המזוזה ששאלת. מזוזה זה חובת הדר, לא חובת בעל הבית. זאת אומרת, אדם שנכנס לגור בבית, הוא מחויב לשים מזוזה. הוא לא יכול להגיד לבעל הבית, תשים לי מזוזה. אלא שהוא גם לא יכול, כשהוא עוזב את הבית, לקחת את המזוזה יחד איתו. אסור לאדם לקחת מזוזה. יש גמרא. לא. בית של יהודי שעתידים לגור בו יהודים, אז אסור לאדם לקחת את המזוזה וללכת. אם אדם יודע בחוץ לארץ שברגע שהוא יעזוב את הדירה יבוא ויגור שם גוי, אז אדרבה, הוא צריך לקחת את המזוזה איתו, כדי שלא יגידו, יטעו ויגידו שיש שם יהודי. אבל אם יהודי יודע שיבוא יגור שם יהודי, אסור לו לקחת את המזוזה. מזוזה כשרה שתישאר שם. שנייה אחת. עכשיו מה אנחנו אומרים? הנה. בסרט בבא מציעה, דף קב עמוד א', תנו רבנן, המזכיר בית לחברו, על הסוחר לעשות לו מזוזה. זאת אומרת, הסוחר צריך לשים מזוזה. אם זה בארץ ישראל, לא ישנים אפילו לילה אחד בלי מזוזה, ואם זה בחוץ לארץ, עד 30 יום פטורים ממזוזה, לאחר 30 יום חייבים לשים מזוזה. אומרת הגמרא, וכשהוא יוצא, לא יתלנה בידו ויצא. אסור לקחת את המזוזה וללכת. ומנוכרי נוטלה בידו ויוצא. ואז מביאה הגמרא, ומעשה באחד, שנטלה בידו ויצא. וקבר אשתו ושני בניו. ככה אומרת הגמרא. כשאני ראיתי את זה, האמת אני אומר, אני כל פעם מחדש מזדעזע. שיש אנשים שלא יודעים ולא מבינים את המשמעות של להשאיר בית עם מזוזה. וכך אומרת הגמרא. זה לשון הגמרא. זאת אומרת, שאדם עוזב בית, הוא לא יכול להשאיר אותו בלי מזוזה. עכשיו יבואו ויגידו לנו, אנחנו כל שנה מחליפים בית. מגיעים לבתים שאין בהם מזוזות, או אפילו בודקים מזוזות, ופתאום נמצא שהן פסולות. אז כל שנה, מעבר למחיר של השכירות דירה, שהיום, ברוך השם, בלי עין הרע, הדולר יורד, אז כולם עושים שקלים, נהיו חכמים כולם, אז מה, אפשר להכניס את זה, יכולים כל שנה עוברים דירה, אז מעבר לשכר דירה רגיל, מוסיפים את המחיר של העבר הדירה, מסעית, צריך להכניס גם מחיר של המזוזות. כל שנה מזוזות, זו הוצאה גדולה, כבדה. יש לנו פתרון. הפתרון הוא, כשאנחנו מגיעים לבית ויש שם מזוזות, אוספים את כל המזוזות שהן בחזקת קשרות, כי אם יש מזוזה קבועה בדלת, בחזקת קשרה, שמים אותם בשקית, במגירה מכובדת. עכשיו באים ואומרים, אנחנו רוצים מזוזות מהודרות ביותר שיהיו בביתנו. באמת קונים מזוזות מהודרות שלנו, ושמים אותם בדלתות. אחרי שנה, כשאנחנו עוזבים את הדירה, מחזירים את המזוזות הראשונות שהן עומדות בחזקתן, אל המשקופים, ולוקחים את המזוזות שלנו, שהן ניידות יחד איתנו. והיה אם במקרה בדקנו איזושהי מזוזה, והתברר שהיא פסולה, ושמנו אחרת, את אותה הזאת ששמנו, אנחנו צריכים להשאיר. לא לוקחים איתנו מזוזות. ולא יכול לבוא דייר לבעל הבית ולהגיד לו, אתה חייב לי מזוזה. כי הגמרא אומרת מפורש, זה חובת הדר ולא חובת בעל הבית. חובת הסוחר ולא חובת המזכיר, זו השאלה שהייתה לפני תחילת השיעור, כן. דף קב עמוד א', למעלה, שורה שנייה, כן. קו ונקי. ו... להיות נקיים, כן. אם אדם נכנס לדירה או עוזב דירה ובא דייר החדש ואומר לו אני שמתי מזוזות, אני רוצה לשים מזוזות אחרות, אתה יכול לקחת את הישנות שהיו שלך, בכל מקרה לא משתמש בהן, אז הוא ימתין כשהדייר החדש ישים מזוזות, יקבע מזוזות חדשות, אלה שהניחו אותם והוא רוצה לתת לו אותם, ייתן לו, אין בעיה. קניין? איזה קניין? על מה? על מה קניין? מה, יש חובה לקחת מזוזות של, משלכם? כמו לולב, שיהיה דווקא משלכם? לא, לא יודע. לא, לא מכיר את מה שאתה אומר.
כן.
מזוזות כשרות שיהיו בבית. לא להשאיר את המשקוף ללא מזוזות. זה, זה...
איך זה, זה שקדם לא לקח את המזוזה,
ראית מה כתוב?
שמעתי, כן.
אתה צודק, שמעת. זה מה שכתוב. אני ברגע שראיתי מה כתוב בגמרא, אני תמיד ידעתי ותמיד הסתכלנו, כן, לא להוציא מזוזות, כתוב בהלכה וכו', אבל ברגע שאתה רואה את הגמרא, אתה רואה מה כתוב בה, ואתה זוכר מה כתוב, כי הרבה פעמים שוכחים כשזה מגיע ל... 200 שקל למזוזה כפול 8, 9, 10, 12. שוכחים גמרות כשרואים סכומים כאלה. זה בעייתי.
תאמין לי, קנית יותר יקר.
באמת?
קניתי את זה מהר"ן משה בן טוב. זה
שמסגר את זה. לא, אז קנית טובות, קנית מהודרות, עם כוונה. 260, 280 שקל.
280.
אני יודע. מכיר את זה. אז קשה להיפרד מהסכום הזה.
וגם את הפלסטיק, במקום שתתן לי את זה, נתן לי פלסטיק.
בסדר, העיקר זה הבעיה, הקלף בפנים. טוב, לענייננו, אנחנו רצינו קצת לדבר במסגרת השיעור הזה, שכל השנה הוא בנושא שמיטה, גם בנושא של פסח. השנה, יש הרבה נושאים בפסח. אמרנו פעם, כדי ללמוד הלכות פסח, בעצם לומדים את כל חלקי השולחן ערוך. הכל יש שם. מאורח חיים, ענייני חגים, עד יורה דעה, עד חושן משפט דיני ממונות, אדם מפסיד לשני בגלל ניקיונות של פסח, וגם שלום בית, וכל מה שקשור אבן העזר. כל ארבעת חלקי השולחן ערוך נמצאים בתוך פסח. כשלומדים את ענייני פסח, בעצם למדנו את כל ענייני עם ישראל כולו. יש נקודות. תחום אחד, אולי נתחיל בו אפילו שהוא, אולי דווקא בגלל שהוא לא רגיל כל שנה, כמו שהשנה יש שמיטה. וזה לא רגיל כל שנה. יש תחום שקשור להפרשת תרומות ומעשרות, שהוא קשור דווקא לפסח. כתוב כך, כי תחלה לעשר בספר דברים, פרק כ"ו, פסוק י"ב. הפסוק אומר כך, כי תחלה לעשר את כל מעשר תבואתך בשנה השלישית, שנת המעשר, ונתת ללוי, לגר, ליתום ולאלמנה, ואכלו בשעריך וסברו. ואמרת לפני אדוני אלוהיך, ביערתי הקודש מן הבית, וגם נתתיו ללוי ולגר, ליתום ולאלמנה, ככל מצוותיך אשר ציוויתני, לא עברתי ממצוותיך ולא שכחתי. לא אכלתי ועוני ממנו, ולא ביערתי ממנו בתמה, ולא נתתי ממנו למת. שמעתי בקול אדוני אלוהי, עשיתי ככל אשר ציוויתני. השקיפה ממעון קודשך מן השמיים, וברך את עמך את ישראל, ואת האדמה אשר נתת לנו, כאשר נשבעת לאבותינו, ארץ זבת חלב ודבש. זאת אומרת, אומרת לנו התורה, אנחנו צריכים בסיום שנת המעשר, לבוא ולעשות ביעור מעשרות. זאת אומרת, אני אתן דוגמה. אדם נשארו בידו מעשרות שהוא לא נתן אותם. פדה אותם. אדם שנשאר בידו אפילו מטבע שחילל אותו על גבי, זאת אומרת, מעשרות שחיללו אותם על גבי מטבע, נמצאים אצלו בבית. פעמיים, בשבע שנים, אנחנו מצווים, נקרא לזה כך, לבער, זו המילה הנכונה, לבער את אותם מעשרות מן העולם. ואם אנחנו מדברים על פסח, אז גם בפסח יש לנו את היסוד הזה של ביעור. כללית בפסח כשמדברים על ביעור חמץ, וזה נוגע להשנה, נדבר על כך אחרתיים, ביעור יש לו משמעויות שונות. זאת אומרת, אפשרויות שונות. משמעות אחת יש, כילוי. כדי לחלות איזשהו דבר, יש לי הרבה דרכים. אבל התוצאה הסופית היא, שאני קיליתי את החומר. ולכן, למשל, בחמץ, במשך כל השנים כולם, אנחנו רגילים לבאר אותו על ידי שריפה. השאלה היא השנה שביעור חמץ צריך להיות בשבת. האם אני יכול לבאר את החמץ בדרכים אחרות? יש לנו, ונשאר לי האוכל של שבת. צריכים להשאיר את הלחם שמספיק לשתי סעודות, או תלוי למי שרוצה לאכול בבוקר גם שלישית. לסעודה שלישית צריך להשאיר לחם. נשאר לי קצת לחם, איך אני מבאר אותו? דוגמה פשוטה יש לנו בפרשת משפטים. פרשת משפטים אומר הפסוק, כי יבער איש שדה או חרם. אם הייתי קורא רק את החלק הראשון של הפסוק, מה הייתי אומר? כי יבער איש שדה או חרם? עם החלק הראשון? הייתי אומר לשרוף. אבל כיוון שאמרנו שבערה לבער הכוונה היא לחלות, אז יש לנו באמת את סיום הפסוק. כי יבער איש שדה או חרם. איך הוא ביער את השדה או את הכרם? בפרק כ"ב פסוק ד' בספר שמות, פרשת משפטים. ושילח את בעירו, וביער בשדה אחר, מיטב שדהו ומיטב כרמו ישלם. אחר כך יש פסוק ה' שאומר, כי תצא אש ומצא קוצים ונאכל גדיש או הקמה או השדה, שלם ושלם המבהיר את הבערה. שמים לב לביטויים שונים לגבי בערה? מה הסיטואציה בפסוק הראשון, פסוק ד', מה הסיטואציה בפסוק השני? הרבה יותר פשוט. פסוק השני, פסוק ה' מדבר על אש שיוצאת ומוצאת קוצים. ואוכלת את הגדיש או את הקמה. מדובר פה על שריפה על ידי אור, על ידי אש. אבל בפסוק הראשון כתוב, ושילח את בעירו וביער בשדה אחר. כאשר יבער הגלל עד תומו. פסוק נוסף. בעירו הכוונה היא צונו. צון נקרא בעירו של אדם. מדוע? הצון אוכל הכל. הצון גומר הכל. לכן לא מגדלים בימה דקה, בארץ ישראל, כיוון שהיא משחיתה, כל דבר ירוק שצומח. יש כאלה שאוכלים כל מה שזז, הצון אוכל כל מה שצומח, בגובה שהוא מגיע אליו. כולל עצים, מה? לפעמים זה לא טוב, אם יש לי עצי פרי, אני משחית את ארץ ישראל, לכן לא מגדלים בהמה דקה סתם בארץ ישראל. כי היא משחיתה כל מקום, כל דבר שיש. ולכן כתוב פה, כי יבער איש את שדהו, כי יבער איש שדה או חרם, ושילח את בעירו, ובער בשדה אחר, הכוונה היא שהאדם שולח את צונו, וצונו מבער את שדה חברו. איך הוא מבער הצון? מבער אותו מן העולם. אוכל אותו.
כמו הרבה,
לא? יפה. לא, כמו הרבה, כמו צון. זה שונה קצת.
יש איסור לגדל כבשים
בארץ? יש איסור לגדל בימה דקה בארץ ישראל.
איזים,
כבשים, כן, כן. עכשיו אתה שואל אותי, איך יש כבשים לאנשים טובים וצדיקים בארץ ישראל? אז יש שתי תשובות בעניין. תשובה אחת פשוטה, כשהם נמצאות בדיר סגור ומוקף ומוגן, אין בעיה. כי אין פה את העניין שמשחיתים את ארץ ישראל, זה לא מראה חופשי. תשובה נוספת שניתנה בשנים קודמות, היא הנושא של תפיסת קרקעות. כשאני שולח את הצון, והצון רועה בקרקע מסוימת, זה אומר כלפי גויי הארץ, הקרקע שלי. אז זה בעצם עושה את התפקיד ההפוך. הוא גורם ליישוב הארץ, ולא חס ושלום להשחטת הארץ. אז פה יש את היתר. וכך חכמים אמרו שלא מגדלים בימה דקה בארץ ישראל. חופשי לא מגדלים, לא. או דיר או לצורך היום, כן? זו תשובה של היום, תפיסת קרקעות. בכל מקרה, כשאני מדבר על בעירה, הכוונה היא כילוי. ופה מדובר על שן. אחד מאבות הנזיקים שנקרא שן. שהצון הולך ואוכל כל מה שנקרא בדרכו. זה בעצם היסוד. אלה הם הדברים שקשורים לעברה. ולכן גם כאן, כשאנחנו מדברים בשנת השמיטה או בשנה הרביעית, ולשים לב, אלה הם השנים שהן באות אחרי שנות מעשר עני. כיוון שכשאנחנו מפרישים תרומה גדולה, מעשר ראשון, מעשר מן המעשר, ובנוסף, מעשר שני או מעשר עני לחילופין, יש שנים שמעשרים מעשר עני, ויש שנים שמעשרים מעשר שני, בשנה שאחרי מעשר עני, כשנגמר לנו כבר מהבית, כל סיכוי שיש מעשר שני של שלוש שנים, ולאחר מכן אנחנו גומרים מעשר עני, אז צריכים לבאר את המעשרות מהבית. שנים א', ב', ד', וה', שנים אבדה, ארבע שנים מתוך שש, אנחנו מעשרים מעשר שני, שנים גו, ג' וו', אנחנו מעשרים מעשר עני. בשנים שאחרי גו, ואומר ד' וז', דז, בשנים האלה אנחנו בערב פסח, צריכים לבאר את המעשרות שנמצאים בביתנו. הווה אומר, אם זה מעשר ממש, לחלות אותו, ואם זה ממון, כסף של חילול מעשר, וממילא זה מעשר שני, כי זה הדבר היחיד שמחללים, אנחנו צריכים לבאר אותו מן העולם. איך מבארים? כמו שאמרנו, דרכים שונות. הדרך הרגילה היא שריפה, וכך באמת גם אנחנו במשך השנים כולם מבארים את החמץ. השנה שערב פסח חל בשבת, ביאור החמץ נעשה על ידי כילויו בדרכים מגוונות. אומרת הגמרא, המשנה מפורר וזורה לרוח, מפורר וזורק לים הגדול, דווקא מפורר, שלא ישאר גדול. או מחלה אותו בכל דרך אחרת. כל דרך שהיא תבוא ותאמר לנו בסופו של דבר, החומר הזה לאו בר שימוש, אי אפשר להשתמש בו, מקובלת. דוגמה פשוטה, אפשר לשפוך על הלחם שנשאר לזול. אפשר לשפוך עליו אקונומיקה. האמת שאקונומיקה זה שאלה. מותר לשפוך אקונומיקה על לחם כדי לבאר אותו? האם שפיכת אקונומיקה על לחם היא גורמת לכך שהוא לא ראוי לאכילה? יש לי ספק, ידידיה. אגיד לך למה הספק שלי, ואולי אתה תעזור לנו. אני ראיתי שעל האקונומיקה יש הכשר של הבדץ לפסח. אם כך, סימן שהכלב של הבדת שותה אקונומיקה בפסח, כי אחרת למה צריך להכשיר? אז אם הוא שותה אקונומיקה ושפכתי אקונומיקה על לחם, אז לא ביארתי את הלחם הזה. בסדר, זה בדיחה. ידידיה, זה התבדחנו קצת. אבל זה ברור לנו שברגע ששפכנו... מה? אם הוא גומר, בעל החיים, אם בעל חיים גומר את החמץ לפני זמן איסור חמץ, עשר בבוקר, זה בסדר, זה כמו שתיתן אותו לבן אדם. מה ההבדל? אין הבדל. אסור לי ליהנות, אסור לי שימצא ואסור לי שיראה ברשותי חמץ לאחר שעת האיסור. אז מה אמר לי מישהו היום? בסדר, זה לא ברשותי, שמתי בפח האשפה. עוד יותר גרוע. לפוליאנסקי לא יהודי? הוא ראש העיר, לא? למי שייך עם הרחובות? למי שייך עם הרחובות? לראש העיר, נכון? יפה. אז בעצם אתה אומר לאורי לפוליאנסקי, תראה, אצלי אני לא רוצה חמץ, שים אצלך בבית. מכירים את השכנות שזורקות את הלכלוך החצר של השכנים? שם, לפחות זה רק לכלוך. פה זה איסור כרת, חמץ. ממש לא יפה, ממש. אני אומר את זה, זה ממש.
מפורר, מפורר
או, לפורר, זה לא משנה, תפורר גם אצלך בבית, מה זה משנה איפה? ברגע שפוררת וזרית על הרוח, פרורים קטנים, אמרנו, זה התקלה. אז עקרונית אתה בערב פסח תשרוף. והשנה שאתה לא יכול לשרוף, אתה תזרוק. לשירותים מצידי. ודאי. אם אני צריך לחלות בים הגדול, לאן בסוף מגיעים השירותים? לים הגדול. יפה. אז אני שלחתי אותם לים הגדול. זה יגיע. יעברו אלו, כן, תנאי שטח, ובסוף הם יגיעו. אז לכן, כילוי זה אומר... ביעור זה אומר כילוי ללא אפשרות שימוש. כי גם לבעלי החיים אסור לתת חמץ בפסח. מי שמגדל בעלי חיים, הדוגמה הפשוטה ביותר של עירוני, העירוני ביותר, כשיש לו אקווריום בבית. מי שיש לו אקווריום בבית, הוא צריך שיהיה מזון כשר לפסח לדגים. המזון הפשוט ביותר שהוא כשר לפסח זה תולעים. יש תולעים שקונים בכאלה מין קוביות. תולעת, זה דבר חי, הוא לא חמץ. שאר המזון הוא חמץ. דוגמה נוספת, אני לא יודע מה, איך זה נקרא, בונזו.
בונזו זה לכלב.
לכלב, כן.
חמץ?
בוודאי. עכשיו יש קשה, שנים אחרונות, 3-4 שנים אחרונות מייצרים כשר לפסח. מישהו יודע באיזה מפעל מייצרים את הבונזו? מטרנה. מטרנה. בונזו, מטרנה, אותו דבר בשבילם. העיקר זה מכניס. נכון, נכון. שם. כן, נכון. צפונית מערבית לבית ליד. כן, אתה צודק. שם מייצרים מטרנה, שם מייצרים בונזו. שם קברתי את... זאת אומרת... טוב, סליחה על ההשוואה, כן, אבל זה המפעל, ועכשיו מייצרים כשר לפסח. חייבים כשר לפסח. אי אפשר שלא יהיה כשר לפסח, לא משנה. תירס, אורז, טוב, אז מי שמחמיר לא ייתן קטניות לכלב. כלב אשכנזי, אני יודע. בסדר, אבל ברור לנו שאין שום בעיה. אין שום בעיה בעניין. דרך אגב, כבר היום, מי שנכנס למכולת רואה, שיש חלב כשר לפסח. אנחנו נמצאים 2.5 שבועות לפני פסח. מדוע? מיד אחרי פורים כבר מרגילים את הפרות למזון כשר לפסח. תערובת.
תערובת
שאלה יפה. אם אתה יודע שתערובת שניתנת לבהמות מובלת בשבת, היא לא צריכה להיות מובלת בשבת, אבל היא מובלה בשבת. נאמר כך, אפילו אם זה היה בן אדם, בסופו של דבר לא נעשה איסור בגוף החפץ. זאת אומרת, אם היית אומר לי, המפעל תערובת עובד בשבת, זה כבר סיפור אחד. זאת אומרת, מייצרים את התערובת בשבת, זה סיפור אחד. אבל אם בא מישהו והוביל אותה בשבת, זה ממש לא טוב. זה ממש גרוע. הייתי אומר, אם הייתי יכול לעצור אותו, הייתי עוצר. אבל זה לא אוסר את התערובת. הבדל בין ה... זה לא נעשה בגוף.
זה מחשב את החלב.
בדיוק. מישהו היה אומר לי, תשמע, החלב הזה נחלב בשבת. פה יש לנו על מה לדבר. כי נעשה איסור בגוף המזון. אילולא החליבה הזאת לא היה את המזון. החלב הזה לא היה בא לעולם אילולא חלבו אותו בשבת. זאת אומרת, נעשה פה איסור בגוף הדבר. פה אנחנו כבר שואלים שאלות. יש מי שמתיר ויש מי שלא. עובדה שבחלב הכשר, הניגר, אז יש לנו כשר, כשאנחנו יודעים שלא נעשו כל ההידורים, נקרא לזה כך, של חליפה בשבת. משקים שלא מקפידים על כל ההלכות בענייני שבת. בכל זאת זה כשר. מהדרים לא, אבל כשר כן. יפה. איך? כמה משתמשים בזה? נתת לי מקום אחד בארץ. אני יודע מה, מסורת יצחק, הרפתות המסתובבות, אוטומטית, ממוחשב, שכל פרה יודעים מתי לקחת אותה.
לא, היא לבד, אין
כן, כן, זה בא... בסדר, לבד.
אם אנחנו נבטל
ב-60
של כל השבוע,
אז עוד פעם, אז מותר לך תחילה לבטל, כל יום מעבירים את החלב לתנובה. לא משאירים חלב במשק יומיים. זה קורה רק כשיש ראש השנה. כן, או השנה, שבת ויום ראשון, יהיה יום טוב. תצטרכו להיערך ליומיים חליבה ושינוע רק במוצר יום ראשון. אבל בדרך כלל לא עושים דבר כזה. הדברים הטכניים, בסדר, הסתדרו איתם. אבל באופן עקרוני צריך לדעת שעל אף שאנחנו כל כך רוצים להקפיד ומקפידים ומשתדלים בכל ענייני שבת ויום טוב וחג וכל המועד, וכל דבר מכזה יש לו הלכות שלו, בכל זאת, לא כל פעם שמישהו עשה איזושהי פעולה האסורה, זה אוסר את כל החפץ. צריכים, איך אומרים, לבדוק בדיוק מה קורה כל פעם. כן.
אני לא מדבר בצבא, יש שם יחידת כבנים, יחידה גדולה מאוד. מה עושים עם הכבנים האלה?
אוכל כשר, נותנים להם בשר, טרף, אבל כשר לפסח. בשר בשדה טרפה, לכלב תשלחון אותו. מספרים על מישהו ש... יהודי פשוט גר באיזה כפר קטן, כמו בכל הכפרים, הסמוכים לעיירות הגדולות יותר. בכפר יש שוחט, אבל שוחט יש לו תפקיד, הוא שוחט. לפסוק הלכות הוא לא יודע, כי זה לא תפקידו. מי פוסק הלכות? הרב. היום תביא לרב לפסוק הלכות בענייני טרפות, בעזרת השם. בעזרת השם. אבל פעם תפקידו של הרב היה באמת לפסוק הלכות בענייני טרפויות. אז היהודי הזה, הוא בא, הוא שוחט כל פעם אצל השוחט בכפר, ואם במקרה הוא נתקל באיזושהי בעיה בתרנגולת, רותם את העגלה. כמובן אם הוא מהמושב, אז הוא בא עם קצת פירות, ירקות ממה שיש לו. מה, הוא לא יביא מלונים לרב כשהוא בא לשאול שאלות? הוא מביא, נכון? הוא בא, נוסע על הרב, שואל אותו שאלה, בדרך משאיר שם איזה ארגז, שניים, כמה שאפשר, וחוזר הביתה עם התשובה, או כשר או טרף. ככה היה מתנהל העניין הרבה שנים, והרב שואל אותו מה שלמה, ואיך המשק, אנחנו מתפתחים. חוב יחס בין רב לבין יהודי. בקיצור, פעם אחת, גשם שוטף, זלעפות, קור ימים, מגיע לכפר חבר שלו. החבר, מה זה, כולו רטוב עד לשד עצמותיו, כפו, אומר לו, שמע, תחכה אצלי בבית, אני כבר חוזר. מה כבר חוזר? אומר, בא אליי חבר, ישחט בשבילו תרנגולת, נעשה מרק, עוף כמו שצריך, מחמם, היימיש, מה שנקרא עוף מחובס, וניתן לו, בכל זאת, חבר, מה אנחנו, נחכה איש תה, יביאו לו עוגות בינתיים, עוד 3-4 שעות, יהיה לנו מרק כמו שצריך. הוא הולך לשחוט את התרנגולת, איך אומרים? על מזלו, יש בעיה. הוא לא מתעצל, רותם את הסוסים, עגלה, בוץ, גשם, נוסע. הרב אומר, זה בסדר. הוא חוזר חזרה, מתחיל לבשל, אז כבר זה 6-7 שעות, לא 3-4 שעות כמו שהוא חשב. חבר שלו שואל אותו, הוא אומר, תגיד לי, מה התעכבת כל כך הרבה? אמר לה, אני אגיד לך את האמת, הלכתי לשחוט בשבילך את תרנגולת. השוחט אמר שיש בעיה, רתמתי את העגלה, נסעתי לרב, עד שחזרתי, אמר שבסדר, ומה אתה תמיד עושה כך? אמר לו, כן. תראה, לא חבל לך על הזמן? הרי אצלנו תמיד מה חשוב? הזמן. לא חבל לך על הזמן? יש לי בשבילך פטנט עולמי. תשתמש בפטנט הזה, תמיד תפתור בעיות. לא צריך לנסוע לרב, תעזוב את הרב. חוץ מזה, בינינו, כשאתה נוסע, אתה גם מביא ארגז שניים, זה גם עולה. עדיף לך לפתור את הבעיה לבד. אמרו לו, איך עושים את זה? לא, אתה לא נמצא בבית הכנסת בפרשת שבוע? אמרו לו, פסוק מפורש. ובשר בשדה טרפה, לכלב תשליחון אותו. אתה תעשה כך. כל פעם שיש שאלה, שים את התרנגולת הזאת לפני הכלב. אם זה טרפה, הכלב יאכל. ואם לא, הוא לא יאכל, זה פסוק. בשר בשדה טרפה, לכלב תשליחון אותו. אבל אם זה לא טרפה, הכלב יאכל, לא יאכל. הפסוק אומר מפורש, אם זה טרפה, הוא אוכל. אם לא, הוא לא אוכל. זה רעיון. רעיון כביר. רעיון יפה. טוב. אז הוא קונה את הרעיון, מתחיל. פעם ראשונה, פעם שנייה. כבר עוברת שנה. אחרי שנה ומשהו, פתאום הוא החליט, אני חוזר לרב. הייתה לו שאלה, ראתה מעגלה, נסע לרב, הביא לו מתנות וזה. הרב פסק לו, אמר לו בסדר. אבל יש לי שאלה אליך, שואל אותו הרב. שנה שלמה, הכל היה בסדר? אני שמח. או לא, 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 האמת, אני אספר לרב, לא הכל היה בסדר, אבל עם הרב אפשר להיות גלוי. בא אליי חבר, אמר לי לעשות כך וכך, באמת ככה התנהגתי. לא, לא, רב, אז אם באמת זה פטנט כל כך טוב, אז למה חזרת אליי? למה לא המשכת לעבוד? עם הכלב במקום עם הרב. אמר לו, הרב, אני אגיד לך את האמת, יש בזה בעיה. הכלב מטריף הכל. לפחות הרב חלק מכשיר. אצל הכלב הכל טרף. אז יותר טוב לי לבוא אליך. לכן אנחנו אומרים תמיד, גם בנושא הזה של טריפה, שאפשר לתת לכלב, אבל לא חמץ. וגם בנושא הזה של יש כאלה שתמיד אוהבים להטריף. מי שאוהב להטריף, מה כתוב אומר? הוא אוסר בשדה טריפה על הכלב, תשליחו נוצר. צריכים לדעת מתי להכשיר, מתי להטריף. לא כל פעם שמישהו עשה איזושהי פעולה, זה אוסר הכל. שני הדברים נכונים. אני קצת אהיה יותר עדין ממך. בסדר? תרשה לי, ידידיה. וזה אנחנו. בכל מקרה, לעניין שלנו, נסגור את המסגרת שלנו. הפסוק אומר, כשאנחנו גומרים, שנה אחרי מעשר שני, ברור וכבר אין סיכוי שנשארו לנו פירות של מעשר שני. בין המקדימים, בין המאחרים. הפירות נגמרו. זאת אומרת, כל הפירות האלה של השנה החמישית למשל, עבדה שמעשרים מעשר שני, ברור שבשנה השביעית בפסח הם כבר גמרו. אין יותר פירות. גם אם יש משהו של יישום מאוחר יותר, נגמר. האמת שיש דבר כזה, אולי תמרים. תמר לך בהקפאה. נשאר לשנתיים, אפילו שלוש. אני ראיתי בשמיטה קודמת, בשמינית, תמר לאח שהוא משנה שישית. זאת אומרת, הוא יכול לשאר שלוש שנים. אבל באופן עקרוני, פירות שעברו מעשר שני, זאת אומרת, עברו את שנת, את השנה החמישית, עברנו אחר כך מעשר אני, שנה שישית, עכשיו אנחנו בשנה השביעית, גמרנו, כבר אין כלום. מה שנשאר לנו זה רק המטבע של המעשר. אנחנו מצווים בפסח, בערב פסח. אם ביאור חמץ, גם לבאר את המעשרות שיש בביתנו. והמנהג הוא שבערב פסח מבארים את המעשרות, ובשביעי של פסח, היום, כמנהג, כי כך היו מביאים את כל המעשרות לבית המקדש, ואז אומרים את אותו וידוי מעשרות. אבל עכשיו, כיוון שאין בית מקדש, אומרים את הוידוי מעשרות בשביעי של פסח במנחה. ופה אני כך אומר את הדברים, כן, כסיכום, נאמר כך. בפסח של השנה השביעית, שנת השמיטה, וכמו כן בשנה הרביעית לשמיטה, יש לבאר את המעשרות. שנה זו נקראת שנת ביעור מעשרות. זאת אומרת, ברביעית ובשביעית. חובת הביעור על מי שיש בידו פירות מעשר או תמורתם. כמו כן פרוטה שחילל עליה מעשר שני. מבארים את המעשרות בערב פסח, והשנה שערב פסח חל בשבת, מבארים ביום שישי. כי אמרנו עוד פעם, לא מבארים בשבת, אלא אם כן נשאר לנו מה שנשאר, כי זה האפשרות היחידה, של החמץ מסעודות שבת. ביעור המעשרות נעשה על ידי עיבוד המעשר מהעולם. ומכיוון שחל איסור המדינה להשמיד מטבע, ולנו הרי נשארה מטבע של מעשר שני, אנחנו מחללים. ותמיד שמחללים צריכים להוסיף חומש, 20%. כן, יחלל את המטבע על אוכל כדוגמת סוכר, ימיסנו במים וישפכנו לכיור, או ישפוך אותו לכיור ויפתח את הברז. כן, ונוסח החילול הוא, כל קדושה שיש במטבע שבידי, הוא וחומשו יחולל על הסוכר שבידי. או אם זה משהו אחר, אז על החומר אחר שבידו שאפשר לחלל אותו. מצווה להתוודות לפני השם לאחר ביעור כל מתנות הזרעים. הוידוי נעשה בשביעי של פסח. השנה זה בשבת. נוהגים לקרוא את פרשת וידוי מעשרות, לפני או לאחר מנחה, בטעמי המקרא, וזה בעצם וידוי מעשרות. ומה וידוי המעשרות? כמו שאמרנו, ואמרת לפני השם אלוהיך, זאת אומרת, אדם בא לבית המקדש, מביא את המעשרות, מה הוא אומר? ביארתי הקודש מן הבית, וגם נתתיו ללוי, לגר, ליתום ולאמנה. כל אחד לפי עניינו. מעשר אני, מעשר ראשון, הלוי נותן תרומת מעשר מן המעשר הראשון, כן? ככל מצוותך אשר ציוויתני, לא עברתי ממצוותיך ולא שכחתי. לא אכלתי ועוני ממנו, אז לא אכלתי לבד, ולא ביארתי ממנו בתמה. היום כולנו בתומה. אז אין לנו בכלל את כל עניין הבאת המעשרות. לכן אנחנו מפרישים אחד ממאה ומיד, אחד ממאה פלוס קצת, ומיד מאבדים. ואת המעשר השני מחללים על פרוטה. ואת הפרוטה הזאת, השנה, בערב פסח, נצטרך להשמיד. אבל אסור להשמיד פרוטה, כי החוק אומר שאסור. נחלל את הפרוטה על סוכר שהוא בשווי פרוטה וחומש. זאת אומרת, אם זה שקל, אז זה שקל 20. ואת הסוכר שבשווי שקל 20, נחלה. זאת אומרת, נשפוך אותו לכיור, נשפוך מים כדי שימאס. שמעתי בקול השם אלוהי, עשיתי ככל אשר ציוויתני. ואז באה התפילה. אם אני, הקדוש ברוך הוא, עשיתי כל מה שציווית אותי, נתת לי גידולים, אמרתי תודה רבה, הפרשתי תרומות ומעשרות, נתתי ממה שצריך, כן, למי שצריך לתת, עכשיו באה הברכה ואומרת, השקיפה ממעון קודשך, מן השמיים, וברך את עמך, את ישראל, ואת האדמה אשר נתת לנו, כאשר נשבעת לאבותינו, ארץ זבת חלב ודבש. זה בעצם התפילה הגדולה שלנו, לקיומו של עם ישראל, כשלטון בארץ ישראל. זה קיומו שלנו. זה בעצם הבקשה הזאת, השקיפה ממעון קודשך, קדוש ברוך הוא מלמעלה, השקפה לטובה, כי בדרך כלל השקפה היא, בעד החלון, נשקפה ותיאבה בספרה, כן? זאת אומרת, וישקף אבימלך. כשמדובר על השקפה, בדרך כלל זה דבר לא טוב. אחרי כשיש כאלה שרואים לומדים השקופה, זה מתחיל להבהיל אותי. מה זה השקופה? השקפה. הוא מסתכל על העולם מבחוץ. לא, לא. אנחנו מסתכלים על העולם מבפנים. כי בפנים נמצא הקדוש ברוך הוא. לא מבחוץ הוא בא. הוא נמצא איתנו בכל רגע. ולכן גם הבקשה שהקדוש ברוך הוא, כמי שנותן את הטוב בעולם, ישפוך. אמרנו פעם, שפוך הקדוש ברוך הוא. מה זה שפוך, ראשי תיבות? שפע, פרנסה וכלכלה. אתמול זה יצא בשיעור במכון. כשבור, יא, תשפוך, נו, תן, תשפוך לנו. אנחנו רוצים כמה שיותר, אבל מתוך מה? מתוך זה שאנחנו בנים של הקדוש ברוך הוא, עמך, אנחנו. אנחנו עמך ולא אחרים עמך. אנחנו בניך ולא אחרים בניך, בני בכורי ישראל. הבקשה יכולה לבוא מתוך זה שאנחנו מקיימים את המצוות התלויות בארץ. מתי אנחנו מסיימים את כל מהלך? קיום מצוות התלויות בארץ, כשמבארים את מה שנשאר לנו. סוגרים את המעגל שנתתי לכל מי שצריך. קדוש ברוך הוא, נתתי הכל. לא נשאר אצלי כלום, שום דבר. לא אכלתי לבד, לא עשיתי שום דבר בעצמי, הכל לפי מצוותך אשר ציוויתני. בעזרת השם, שהקדוש ברוך הוא יזכה אותנו, להפריש תרומות ומעשרות כהלכתם, להחזיק בארץ בטובה ובברכה, ישקיף עלינו לטובה, ונזכה בעזרת השם לגאולה שלמה. Yeah.